רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
יזמים וחברות הייטק, שימו לב, זוהי קריאה מיוחדת בשבילכם.
רשות החדשנות מזמינה אתכם להיפגש עם נציגי הרשות ב-DLD תל אביב Innovation Festival 2018 ולהכיר מקרוב את מגוון המסלולים המספקים מענקים, כלים והזדמנויות ליזמים ולחברות המפתחים מוצרים חדשניים. יום חמישי, 6 בספטמבר, בין השעות 10 ו-2, ביתן 6, מתחם התחנה בתל אביב. ההשתתפות במפגשים חינם ומותנית בהרשמה מראש. לפרטים ולהרשמה חפשו DLT 2018 באתר רשות החדשנות.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינים. בסיפורי המקרא אנו מוצאים סיפורים רבים אודות מלכים. ואפילו יש שני ספרים שלמים הקוראים מלכים. א' ב'. ספר שמואל א' עוסק חלקו הגדול במלכותו של שאול, ואילו ספר שמואל ב' עוסק כולו במלך המפורסם של התנ"ך, הלאו דוד. במזרח הקדום דווקא כי חוו מלכות שהמפורסמות ביניהם הן קליאופטרה וחצ'פסוט המצריות, ואלו רק שתי דוגמאות קטנות משלל מנהיגות חזקות מהעולם הזה. במקרא מוזכרות נשים חזקות כמו דבורה, יעל, חולדה, אבל הן לא היו מלכות. עולה השאלה, האם את גולדה מאיר לא הייתה לנו איזו מלכת אנגליה מקומית שכזאת? בדיוק לשם כך, לענות על השאלה הזאת, נמצא איתנו באולפן חוקר המקרא שחר ענבר, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה.
מה העניינים? טוב, אז מה, שחר, אין לנו איזה הוד מעלתה, יו מג'סטי כזאת?
יש לנו כמה כאלה.
אה, אז קודם כל נרגעתי.
כן.
אז איפה אנחנו מוצאים אותם? כי אני לא זוכר כאלה.
מלאכות נמצאות במקום שבו נמצאו גם המלאכים, בספרי המלאכים.
אוקיי.
יש לנו את מאכה, לדוגמה, שהייתה סבתו של המלך עשה השלישי למשך תקופה. יש לנו את המלכה שלום ציון, אלמנתו של המלך אלכסנדר ינאי. וכמובן, יש לנו את הדוגמה המרתקת והמעניינת ביותר של המלכה עתליה.
ואני מבין שעל עתליה זו נדבר בפרק הזה.
נכון מאוד.
אוקיי, אז איפה אנחנו נמצאים מבחינת ציר הזמן?
על ציר הזמן הסיפור שלנו נמצא עמוק בתוך תקופת פילוג הממלכה. כלומר, יש שתי ממלכות, ישראל, הממלכה הצפונית, הגדולה והמפותחת יותר, וממלכת יהודה, הדרומית והענייה יותר, ששם היה בית המקדש המוכר לנו לאלוהי ישראל בירושלים.
ואנחנו יודעים כבר כי בממלכת ישראל הצפונית, הגדולה והעשירה, גם האמינו באלים רבים.
נכון, הם היו פוליטאיסטים בדומה לכל העמים סביבם, והאמינו באלים רבים בדומה לכל העמים סביבם. גם בממלכת יהודה האמינו באלים רבים, אבל בנוסף לכל שאר האלים, הם האמינו באופן יחסי דומיננטי גם באל היהודאי. גם בממלכת ישראל האמינו בו בין שאר האלים, והיו להם מקדשים דומים בכמה מקומות.
רגע, זה מה שהתנ"ך אומר, או זה מה שהארכיאולוגיה אומרת? בוא נמקד את זה.
גם וגם.
אה, אוקיי.
ובכן, סיפורנו מדבר על המלכה עתליה.
שנייה, סליחה שאני קוטע אותך, היא לא ממש נמצאת בתוכנית הלימודים בבית הספר, כי אני לא זוכר אותה.
אה, כן, אתה לא לבד. היא דמות די אנונימית לרוב מוחלט של האנשים, גם בקרב אלה שמכירים תנ"ך. עתליה הייתה ביתו של אחאב מלך ישראל, ואשתו של יהורם מלך יהודה, אמא של אחזיה והסבתא של יואש.
אוקיי, שנייה, לפני שאתה רץ לי קדימה בסיפור, בוא נעשה סדר בגיבורי הסיפור שלנו.
אני מניח שמבין כל השמות שהעליתי רק על אחאב שמעת.
שמעתי, כן.
ובצדק, כי שוב, רוב מוחלט של האנשים פשוט לא מכיר. אז נתחיל מההתחלה. ובכן, המלך הישראלי המפורסם ביותר, מבין כל מלכי ישראל, היה המלך אחאב, שהוא היה נשוי לאיזבל בת מלך צידונים.
וכמה שאני זוכר, לפי המקרא, הוא היה רשע מרושע.
נכון, לפי המקרא, מכיוון שאחאב היה פוליטאיסטי, ולא עבד רק את אלוהי ישראל, הוא היה רשע. באופן כללי אפשר לומר שהמקרא מחליט אם המלך טוב או רע, כמעט אך ורק לפי היחס של אותו מלך לאלוהי ישראל.
כלומר, אם המלך עובד את אלוהי ישראל בצורה שהתנ"ך רוצה, אז הוא מלך טוב. אם לא, הוא מלך רע.
ממש ככה.
אוקיי. אז אחאב, למי שזוכר את הפרק שעשינו ועלה להעביר לקראת פסח עם דוקטור בועז טאבי, היה מלך שרב עם אליהו הנביא. נכון?
נכון מאוד. לפי התנך, בכמה הזדמנויות אליהו הנביא הוכיח אותו, את אחאב על מגוון נושאים, ואחאב התעלם ממנו. בשאר הזמן אפשר לראות שהתנך די מתנף עליו.
אז רגע, אז איך אנחנו בעצם יודעים שהוא היה מלך מוצלח ומפורסם? הרי כתוב אחרת לגמרי.
מכמה סיבות. הראשונה היא, כמו שאמרת, לפי כמות המלל שיש עליו. בעוד שאר המלכים מקבלים כמה פסוקים לקונים, אחאב זוכה בספר מלכים בכמעט 7 פרקים שלמים.
זה הרבה?
זה המון.
אוקיי.
וזה מאוד מחשיד. אם הכותב, המקרה, אם מקדיש כל כך הרבה מקום לאישיות אחת, כנראה הייתה חשובה מספיק בשביל לדבר עליה. על כל פנים, מניתוח מעשיו של אחאב, על פי הכתובים והעדויות הארכיאולוגיות, עולה הדמות של אחד המלכים הגדולים של ישראל. לדוגמה, יש לנו את אחת הכתובות החשובות ביותר בהיסטוריה של האזור שמספרת עליו. המונוליט מקורח, או בשמה השני, כתובת שלמן 10.
ומה כתוב בכתובת הזאת בעצם?
זו כתובת משנת 852 לפני הספירה, למי שלא מכיר, שמתארת את מסע הכיבושים של שלמן 10 השלישי מלך אשור בסוריה ועיראק של ימינו. היא מתארת את המקומות שהוא כבש ואת הצבאות שהוא נלחם איתם. מסתבר לפי הכתובת שהאיום הזה של שלמן 10, האיום האשורי, גיבש את מלכי האזור ו12 מהם התאחדו לכדי ברית. מה שמדהים בכתובת הוא שהיא לא רק מפרטת את מסע המלחמה, אלא גם את מי שהתייצבו מול המלך הזה ואת גודל צבאותיהם, ביניהם ערבים, מצרים, ארמים, ומי שבא עם הכוח הכי גדול היה אחאב הישראלי.
הזכרנו כבר את הכתובת הזאת בעושים תנך, אבל רק כדי לחדד שוב, זה אומר בעצם שיש בידינו כתובת שממש מזכירה את אחאב מלך ישראל.
ממש ככה.
אוקיי, אז מה המקרא כותב על המלחמה הזאת?
זה מה שמעניין, לא כתוב כלום.
כלום?
כלומר, מבחינת התנך, הקרב בכלל לא התקיים.
אוקיי, למה?
אין תשובה מוחצת לשאלה הזאת, אבל די ברור שמחבר ספר מלכים עשה כל שביכולתו כדי להציג את אחאב כמלך רשע. אפשר להניח שבמידה והקרב היה נגמר בהפסד של אחאב, הוא היה מוצג כעונש משמיים על רשעותו ופנייתו לעבודת אלילים.
כי זה מתאים לאג'נדה.
כי זה מתאים לאג'נדה. אבל חוץ מהעדות הזו, יש עוד הוכחות שאחאב היה מלך עם שליטה חזקה. הניסויים שלו לאיזבל יצרה ברית אסטרטגיים אביה, שהוא היה מלך צידון בפיניקיה, לבנון של היום. ואחאב גם חיתן את הבת שלו, עתליה, למלך יהודה יהורם, מה ששם קץ למלחמת האחים ארוכת השנים שהייתה בין הממלכות, ישראל ויהודה, ואותה ברית יצרה בעצם חטיבה גיאוגרפית רציפה שהביאה איתה עושר כלכלי חסר תקדים, ותנופת בנייה ועוצמה צבאית.
אוקיי, עכשיו זה כבר יותר ברור. עתליה, גיבורת הסיפור שלנו, היא הבת של אחאב מלך ישראל מצד אחד, והתחתנה עם מלך יהודה בשביל ליצור ברית שלום בין שתי הממלכות. זה אגב תופעה שחוזרת לא פעם אחת בהיסטוריה.
נכון מאוד.
אוקיי, אז בוא נתמקד בגיבורה שלנו. מה אנחנו יודעים על עתליה?
עתליה היא האישה היחידה בתקופת המקרא, ואחת הבודדות בימי קדם ששלטה באופן גלוי ובזכות עצמה כמלכה, ושלא כממלאת מקום. עתליה ותקופתה היא אחת הפחות ידועות גם לאנשים שמכירים תנך, וזה חבל כי היא דמות מרתקת.
וכולם שואלים בטח עכשיו את עצמם, רגע, ומה עם איזבל? אבל אתה אומר, היא לא מלכה בזכות עצמה.
איזבל הייתה אשתו של אחאב.
אשתו של.
היא עשתה הרבה דברים, אבל היא תמיד הייתה כינור שני, היא הייתה בשוליים.
ועתליה לא.
עתליה הייתה מלכה בזכות עצמה.
אוקיי, בעדויות חוץ מקראיות שלא מה כתוב בתנך, מה אנחנו יכולים ללמוד עליה?
שום דבר, אנחנו לא מצאנו עליה שום ממצא.
אוקיי, אבל אולי עוד נמצא, חכה.
עדיין לא מצאנו. ואיך היא הייתה במציאות, אם אתה שואל? אז זו שאלה מעניינת, אבל אולי כדאי שנקרא ונזרום עם הסיפור כפי שהוא נכתב בתנך.
אוקיי.
שאנחנו מדברים על ספר מלכים ב' מפרק י' ואילך, ואחרי שנסיים, נראה עד כמה הסיפור אמין ומה אפשר ללמוד ממנו על עתליה ועל מי שכתב את הדברים ומה בין השורות קרה באמת.
אוקיי, אז בואו נתחיל.
אוקיי, אז אמרנו שעתליה הייתה ביתו של אחאב מלך ישראל, שהשיא אותה ליהורם מלך יהודה. נולד להם בן בשם אחזיה, ולאחר שיהורם מת, הנסיך, בנה, אחזיה, עלה לשלטון.
כלומר, עתליה בהתחלה הייתה המלכה אשתו של המלך, ולאחר מכן, המלכה אמו של המלך החדש.
נכון.
אוקיי, אז מה כותב התנך על המלך החזיה הזה? נזכיר, הוא בנה של עתליה.
המקרא מתאר שהחזיה המשיך לטפח את יחסיו עם בית אחאב שהיה סבא שלו, וגם התלווה למלך ישראל במלחמתו נגד ארם ברמות גלעד, ואחר כך הוא מת.
אוקיי, איך הוא מת?
פה זה נהיה מעניין. לפי התנך, בחור בשם יהוא בן נמשי הרג אותו, כזכור הוא היה מלך יהודה, ואותו יהוא הרג גם את מלך ישראל. לפי המקרא, אותו יהוא מרד נגד כל בית אחאב, וכשאחזיה מלך יהודה בא לבקר את מלך ישראל הפצוע, עשה לו ביקור חולים,
כן.
יהוא הרג אותו, כי יהוא ראה גם בו אויב שלו. הוא לא הסתפק בכך וציווה לשרי ישראל להוציא להורג את כל בית אחיו, את כל הנאמנים והמקורבים לו, כולל כמובן את אשתו של אחיו ואימא של עתליה איזבל, וגם עשרות מבני אחיו של החזייה שאותם תפס בישראל. בספירה האחרונה זה היה לא פחות מ-42 איש, כלומר את כל הטוענים לכתר הפוטנציאליים ובני המשפחה הקרובים והרחוקים.
תשמע, נשמע לי אמנם רווי דם, אבל בערך כמו הפיכה צבאית רגילה בעולם העתיק. מה כל כך מיוחד פה?
מה שמיוחד פה זה כתובת תל דן, שבטח שמעת עליה.
בוודאי, גם דיברנו עליה כמה פעמים פה בתוכנית אפילו. זו כתובת עתיקה שמזכירה את בית דוד, וככה בעצם יודעים שדוד המלך הוא דמות היסטורית אמיתית, או לכל הפחות שהייתה שושלת אמיתית בשם בית דוד. זו הכתובת העתיקה ביותר שנמצאה, אשר בעצם מאשרת דברים שכתובים בתנך, וזה אחד הניצחונות הגדולים ביותר של אלה הרואים בתנך, טקסט אמין או מוחלט שמתאר מציאות ריאלית.
נכון מאוד, אבל חוץ מהמילים בית דוד, כתוב בה עוד כמה דברים. הכתובת הזאת היא בעצם חרף פיפיות, כי היא גם שוללת את התיאור המקראי ומראה שהוא מתאר מגמות ולא היסטוריה.
למה? זה דורש הסבר.
כי הכתובת הזאת עומדת בסתירה מוחלטת למה שנאמר בספר מלכים, מבחינת זהותם של המתנגשים ביהורם מלך ישראל והחזייה מלך יהודה, שעליהם דיברנו. כותב הכתובת הוא בהסתברות גבוהה חזאל מלך הרם, או מישהו מטעמו שמתגאה בכך שהוא חיסל את שניהם, בעוד שהתנך כאמור מנפנף בדמותו של יהוא בן נמשי, ואין שום דרך להסביר את הסתירה.
אבל רגע, למה שלא נאמין לתנך? הרי גם כותב הכתובת הוא בעל אינטרס, הוא רוצה להדיר את שמו.
השאלה במקום. ראשית הכתובת, ראשית הכתובת היא מזמן אמת, היא מתוארכת לתקופה שבה קרו הדברים. לעומת זאת, ספר מלכים הרי לא נכתב בזמן אמת, אלא כמה מאות טובות של שנים אחרי שהדברים קרו, ולך תדע מה עבר במסורת עד אז. דבר שני, ניכר מהמקרא עצמו שמגמת המחברים לצייר את ההשתלשלות ההיסטורית בצורה תיאולוגית. כלומר, המלך הזה והזה חטא, ולכן הוא נענש.
זה מטרתו הראשית של התנך הרי, בינינו.
ובעיקר בספר מלכים, כן. כי שם פשוט כתוב, המלך הזה היה רע וקרא לו כך וכך. הפיכתו של יהוא באה לפי המקרא לאחר שנביא האלוהים אלישע, משך אותו למלך, ואמר לו שכל צאצאי אחאב יושמדו בגלל כעסו של אלוהים על בית אחאב.
וזה מסתדר עם הנרטיב.
זה מסתדר מעולה עם הנרטיב. לעומת זאת, לפי הכתובת מסופר על מסע כיבושים רגיל, מסוג שהיה נפוץ מאוד בכתובות מהסוג הזה. כך או כך, הסתירה עומדת, והכתובת הזאת היא דוגמה מעולה למקרה שמסביר את מורכבות העניינים בסיפורים שבהם יש גרעינים היסטוריים, כמו דמויות האנשים ורצח, שרק מסבכים את מי שמנסה להתעלות בממצאים הארכיאולוגיים או ההיסטוריים כדי לאשש את התנך.
אוקיי, נחזור לענייננו. לפי התנך לפחות, יהוא רצח את מלכי ישראל ויהודה, ומה קורה אז?
ואז מקיים לחלק המעניין באמת של הסיפור. בתחילת מלכים ב' פרק י' א' כתוב כך, ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה, ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה.
בעצם כתוב במילים אחרות שהיא רצחה את כל משפחתה. אוקיי, משהו קטן כזה ולא חשוב, מה קורה הלאה?
ואז היא מליחה את עצמה, והייתה למלכה היחידה בכל התנך.
וזהו, ככה אתה מתייחס לזה בהקטנה, המשמעות היא שבעקבות הרצח הזה, מבחינתי, תמה שושלת בית דוד, לא?
לא, לא. היא מסתבר שהיא פספסה תינוק קטן. בפרק ב', באותו פרק, כתוב, ותיקח יהושב הבת המלך יורם, אחות החזיהו, את יואש בן החזיהו, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מעיניקתו, בחדר המיטות, ויסתירו אותו מפני עתליהו, ולא הוא מת. כביכול, הייתה רמה של גופות שנשארו, ביניהם היה תינוק בן שנה, בשם יואש, הוא היה הצאצא האחרון של בית דוד, והוא לא מת. אז אחות החזיהו, המלך המת, יהושבע, היא לקחה אותו והחביא אותו ואת המינקת שלו.
וככה הצליחה להסתיר אותו מפני עתליה?
כן, ואז נכתב דבר מדהים. והיא איתה, בית אדוני, מתחבא 6 שנים, ועתליה מולכת על הארץ.
רגע, רגע, אני מניח שבמילים בית אדוני הכוונה לבית המקדש.
נכון.
אז אתה בעצם טוען שהחביאו ילד קטן במשך 6 שנים בתוך בית המקדש?
כן, וזה לא הכל. לא סתם בבית המקדש, לפי חזל החביאו את יואש בקודש הקודשים ממש. זה גם הגיוני מתוך ההבנה שילד לא יכול להסתתר סתם כך בבית המקדש בלי שירו אותו, כי המקדש הוא מקום די קטן וכהנים נכנסים ויוצאים ממנו כל הזמן. מה גם שמסופר שעתליה פרצה בו פרצות והכניסה אלילים אחרים, אז כנראה שהיה עמוס בפנים כמו תחנת רכבת. כך שאם רצו להחביא שם ילד קטן, היה צריך למצוא לו מקום מיוחד, קטן ונסתר.
אוקיי, מעניין מאוד. אז איך קראו שוב לזאת שהצילה אותו, תזכיר לנו?
יהושבע, שהייתה אחות המלך החזיה שנרצח.
והיא, איך היה לה גישה למקדש?
לפי ספר דברי הימים שמספר שוב את הסיפור הזה, יהושבע הייתה נשואה לכהן שהיה אחראי, שמו היה יהוידע הכהן. וכך, במשך 6 שנים, החביאו יהושבע ויהוידע הכהן את יואש הפעות בבית המקדש. בזמן הזה, עתליה שלטה על הארץ, מהמעט שנכתב, ניכר שהיא חיללה את בית המקדש והכניסה לשם פולחן של הבעל והאשרה.
אוקיי, הוא היה בן שנה, עוברות להם 6 שנים, הילד עולה לכיתה ב', מה קורה אחרי זה?
אחרי 6 שנים, הם כנראה החליטו שיואש מספיק גדול בשביל לצאת משם, ולכן הם הציעו לבצע הפיכה צבאית. בשנה השביעית למלכות עתליה הוציא הכהן יהוידע את הילד יואש נכדה ממחבואו, הביא אותו לבית המלוכה, והמליך שם את הילד. לפי הסיפור, עתליה הרודנית העריצה שמע על כך, ומיהרה לבוא לבית המקדש ומצא שם את נכדה, ואת העם המכתיר אותו. ואז מתאר המקרא במלכים ב' י' א' י' ג', ותשמע עתליה את כל הרצין העם, ותבוא אל העם בית אדוני. ותרב, הנה המלך עומד על העמוד כמשפט, והשרים והחצוצרות אל המלך, וכל העם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות. ותקרא עתליה את בגדיה, ותקרא קשר, קשר. ויצב יהוידע הכהן את שרי המאות, פקודי החיל, ויאמר אליהם, הוציא אותה אל מבית לסדרות, ואהבה אחריה המת בחרב. כי אמר הכהן, אל תומת בית אדוני. וישימו לה ידיים, ותבוא דרך מבוא הסוסים בית המלך, ותומת שם.
וואו, איזה דרמה. אז בואו נסכם את הדרמה עד כאן. למדנו שהמלך אחאב הישראלי, למרות המתואר בתנך, היה מלך די מוצלח, שככל הנראה אפילו היה מפורסם באזור כולו.
נכון.
והוא גם עמד בראש כוח צבאי לא מבוטל, שגם מוזכר בכתובת חוץ מקראית מאוד מפורסמת. למדנו גם שהמקרא טשטש את הישגיו, כי לסופר המקראי הייתה מגמה לגמד הישגים של מלכים שלא האמינו אך ורק באלוהי ישראל, מה שמאוד הגיוני. בנוסף, דיברנו על ביתו, עתליה, שנישאה למלך יהודה והולידה את יורש העצר, ולאחר שמת היא עלתה בעצמה לשלטון. היא רצחה את כל זרע הממלכה, אבל פספסה תינוק שהוסתר בבית המקדש במשך 6 שנים על ידי יהוידע הכהן. אחרי 6 השנים הללו, יהוידע הוציא אותו משם והכתיר אותו למלך, וכחלק מההכתרה, תומכיו רדפו את עתליה והרגו אותה. אני רוצה לשאול שחר, מה, ככה הרגו אותה בכזו קלות? איפה משמר המלכה? איפה ההר ממשחקי הכס? זה לא נשמע כאילו הייתה שליטה מאוד חזקה אם ככה תפסו אותה בקלות.
זו שאלה מצוינת ואפשר לפתח אותה עוד.
למשל?
הרי עתליה לפי הסיפור שלטה במשך שנים ביהודה ביד של ברזל, כמלכה שולטת בממלכת יהודה. כנראה במשרת הגבירה, דהיינו עוצרת שולטת, אז איך הרגו אותה בקלות כזו? יש לנו כאן סיפור תמוע. אם היא הייתה עריצה ברוטלית, רצחנית וחשדנית כמו שמתארים אותה, האם אפשר היה ללכוד אותה בהפתעה מוחלטת כזאת? מאוד לא סביר.
לא.
מאוד לא סביר, היא הייתה מקפידה ללכת לכל מקום, בראש חיל השומרים שלה, שהיה מחויב לאישית, שכן זה היה חי של שכירי חרף, ששכרם שולם ביתי אוצר הממלכה.
וזה מקובל בעולם העתיק שיש כזה חי?
מקובל בכל ארצות המזרח ששכירי חרף יהיו זרים שבאים מחוץ לממלכה, כמו פלישתים ויוונים וכולי, ולהם לא היה אכפת כלל מיהו היורש הלגיטימי של בית דוד, אכפת היה להם רק מי ישלם להם משכורת, וזו הייתה עתליה, הם היו מגנים עליה.
אוקיי, יש לנו עוד דוגמאות לשומרי מלך שכירי חרב כאלה?
בוודאי, הם מוזכרים בכמה מקומות בספר מלכים, ואפילו לדוד המלך היו שומרים זרים. הם נקראו הקרטי והפלטי, שהיו גדודי חיילים של צבא זר. נגב הקרטי היה חלקה הדרומי של ארץ פלישתים, וחוקרים רבים טוענים שמקור המילה הפלטי בעצם אמור להיות הפלישתי.
איזושהי טעות, שם נשמטה איזה שין אולי.
כנראה.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
הפרק בחסות תיאטרון ירושלים, שעורכת עצם העניין, סדרת מפגשים עם האנשים המעניינים בישראל, בנושאי מוזיקה, היסטוריה, פילוסופיה, אומנות, קולנוע ועוד. קחו למשל את כך כתבתי את ירושלים. סופרים כתבו בירושלים ועל ירושלים מאז ומעולם. במסגרת הסדרה, סופרות וסופרים הידועים והמשפיעים ביותר בישראל, למשל א' ב' יהושע, מאיר שלו, שרית ישי לוי וצרויה שלו, יספרו על ירושלים ביצירתם. יחד איתם ננסה להבין מה יש בעיר הזאת שמצליחה להיות בו בזמן מושכת ומעוררת השראה מצד אחד, אבל גם מעוררת שאלות ותהיות מהצד השני. וזה לא הכל. תוכלו למצוא גם את סדרות המפגשים האוצר של האוצר בתחום האומנות, מפגשים עם אנשים מופלאים בתחום הפילוסופיה, שמן הולך לפניהן בתחום הספרות ועוד. היכנסו לאתר תיאטרון ירושלים, jerusalem-theater.co.il, ואל תשכחו לספר להם ששמעתם עליהם ברשת עושים היסטוריה.
מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אוקיי, אז הגיוני להניח שגם לאטליה, שהייתה מלכה חזקה, היו שומרים כאלה.
כן, וגם נראה שהיא דווקא הייתה מלכה שנהגה בנתיניה ביד רכה ובסובלנות, אחרת קשה להאמין שלא הייתה שמה לב לקשרים שנוצרים בידי קציני הצבא שלה, ולא הייתה מאפשרת את קיומו של כוח צבאי בבית המקדש שהביא בסוף לרציחתה. מקרה הפשוטה עולות כמה שאלות שהפכות את הסיפור למאוד מוזר, חוץ מהקטע המשונה של איך היה כל כך קל לתפוס אותה. יש עוד שאלות קשות על הסיפור.
למשל?
קודם כל, מי היו בני המשפחה שאותם רצחה אטליה? סופר לנו שאלה חוסלו בשלושה מעשי טבח המונים קודמים, אז את מי נשאר לה לרצוח? קודם לכן נכתב שבעלה של אטליה, יהורם מלך יהודה, הרג את כל אחיו בחרב כשהוכתר למלך, שזו תופעה שמקובלת בממלכות קדומות משליט שחושש שאחיו יתחרו בו ויחתרו תחתיו. אחר כך ספר דברי הימים מספר לנו שילדיו של יהורם נהרגו כולם בידי פושטים ערבים ופלישתים, ומהם נשאר רק החזיה. יהורם מת לאחר 8 שנות שלטון, ובמקומו הומלך החזיה בנו היחיד שכאמור שרד, ואז כתוב שיהוא רצח אותו ואת מלך ישראל ואת איזבל ואת כל קרובי משפחתם כמו שהזכרנו קודם. אז איך נשארו כל כך הרבה זרע ממלכה להרוג, כל כך הרבה נסיכים, עד כדי כך שביניהם יוכל להסתתר תינוק חי?
אולי יבעו נסיכים מממלכות אחרות. תשמע, שחר, אותי חוץ מהאיך מעניין גם על למה. למה שהיא תרצח את הבנים שלה? נכון, הורדוס עשה את זה גם איפשהו, אבל למה זה הגיע?
בדיוק, הורדוס היה מטורף. למה שהיא תרצה לרצוח את בני משפחתה הגבריים שנשארו כולל נכדה? גם אם נתעלם מרגשות הסבתא שבוודאי היו לה, הרי נכדה, כי יורש העצר הוא שנותן לה בעצם את הלגיטימציה להמשיך לשלוט.
כי היא עוצרת, כמו שאמרת לנו.
כפי שיודע כל מי שצופה בקורות בתי המלוכה כיום, אף שליט ואף יורש עצר אינו נעשה נגיטימי באמת עד שיש לו יורש עצר שימשיך אחריו.
אנרי השמיני הוציא כמה נשים להורג על הסיפור הזה.
בדיוק. ולמה שבעצם שהיא תרצה לפגוע במסורת הזאת רק כדי להקשות את חייה כשליטה, שהרי ברגע שאין כל שושלת וכל משפחה חזקה ויורשים שעומדים מאחוריה, אז היא בעצם מטרה לכל אציל, שבטני ולכל תופס כתר מטעם עצמו, וזה כפי שנראה אכן מה שקרה עם יהוידע בהמשך. כל הסיפור הזה הוא חסר כל היגיון.
מה ההנחה שלך בעניין הזה? למה בכל זאת זה קרה לפי הסיפור התנכי?
לדעתי, היא לא רצחה אף אחד. לדעתי, הסופר המקראי ייחס לה את מעשי הטבח שכבר נעשו בעבר בידי אחרים, על מנת להשחיר את שמה. אפשר גם לראות את זה לפי התקדימים של התנך.
למשל?
ביהודה היה תקדים של שלטון נשי, הזכרתי אותו בקצרה ממש בתחילת השיחה. מאחה, סבתו של עשה, המלך השלישי ביהודה, שלטה ביהודה עשרות שנים קודם לכן כגבירה. בתקופת קטינותו של עשה, עד שהוא התבגר וסילק אותה מהשלטון, והתנך טינף עליה. תקדים נוסף שאותו הכירו כולם, כי זה היה באותה תקופה, היה של איזבל, אשתו של אחיו מישראל, שהייתה לפי הכתוב בספר מלכים מלכה דומיננטית. בשני התקדימים האלה, הופלה הגבירה בכוח ובצורה אכזרית בידי יושע. ודבר דומה קרה גם עם אטליה. קשה לי להניח שזה צירוף מקרים.
למה? למה אתה אומר את זה? אולי שלושתן באמת היו מלאכות פשוט רעות?
כי בגדול אין לנו מושג אם במהלך שש שנות מלכותה היא שלטה בהצלחה או לא. סביר להניח שאם היא הייתה מלכה גרועה, אז הכתוב היה טורח לציין את זה ובפירוט. זה שלא נכתב שום דבר על שלטונה לטוב ולרע, זה מחשיד. לא בטוח, אבל אחרי היכרות עם סגנון הכתיבה של הספר המקרי, אנחנו מדברים על דבר שהוא די מתבקש. אפשר גם להניח שחוגי הכהנים, הגברים והפטריארכלים, שעצם הרעיון של אישה שולטת היה בלתי נסבל עבורם, שנאו אותה. ובתרבות של אז זה היה ממילא יוצא דופן, כי זה היה דבר נדיר שיש לו תקדימים מועטים בהיסטוריה של המזרח הקדום, בכלל שאישה תמלוך.
כאילו שזה נפוץ במזרח המודרני. אוקיי, שר, אתה מעלה פה משהו ספקולטיבי אבל מעניין, בוא נמשיך את הקו הזה.
לפי הקו הזה, מקרה פשוטה, נראה שמה שקרה באמת היה קשר של כהנים יהוויסטים. בראשותו של יהוידע, שחששו מהפולחן ומהמקדשים המתחרים שטיפחו אטליה ועוזריה, ולכן הם ביצעו נגדה הפיכה. אנחנו רואים מיד שכחלק מההפיכה, בית הבעל, מזבחותיו וצלמיו נוצו והכהנים שלו נרצחו, אבל יותר מזה, מעמד הכהונה של בית המקדש היה כעת בפעם הראשונה בלתותותיו, בעמדה של השפעה מכרעת בענייני ניהול המדינה, כי יהוידע היה בעצם זה שהחזיק בחיים את המלך יואש, התינוק שבגר והיה חייב לו את חייו.
אז אם ככה, אז יצא להם טוב, הם מצאו תינוק, יואש, השקיעו בו, טיפחו אותו, ואז שהגיע הזמן, הם יכלו לבצע את ההפיכה גם המדינית, אבל גם התיאולוגית הזאת.
זו באמת שאלת השאלות. האם הם באמת מצאו יורש עצר לגיטימי, או סתם תינוק? האם הם באמת מצאו והחביאו תינוק, או פשוט סיפרו על ילד שהוא למעשה יורש עצר לגיטימי שהוחבא במשך 6 שנים בבית המקדש, וכמובן האם זה היה באמת בבית המקדש.
שחר, מהטון שלך אני מבין שאתה מפקפק בנכונות סיפור ההצלה?
בהחלט, לפי קריאה פשוטה, האם ייתכן שיואש, אותו ילד שהוצג בידי יהוידע, כלל לא היה בן משפחת דוד, שכולם אכן נהרגו במעשה הטבח הקודמים, אלא רק הונפק בידי יהוידע לצרכיו? זו טענה שאי אפשר לשלול אותה בקלות. בעקבות הנפקת יורש עצר סוקוד לגיטימי, יכל יהוידע הכהן לחזק את מעמדו ואת השפעתו.
אין לנו DNA שם, לבדוק את זה, כן?
בדיוק, ואין לנו מצלמות, ואין לנו שום דרך לדעת אם זה היה או לא, ובסופו של דבר, איזה הוכחה יש בידינו או בידי מישהו, שהילד שהוצג בפני העם כנכדה של עתליה וכנצר האחרון מבית דוד, אכן היה כזה. יש רק את ההצהרה של יהוידע ואשתו יהושבע.
ושל הסופר המקראי שאמור להיות כל יודע.
נכון, אבל ראינו קודם, לפי השוואת סיפור רצח המלאכים, לפי הסופר המקראי, בהשוואה לזהות הרוצח בכתובת אלדן, שהסופר המקראי לפעמים תיאר דברים שהתאימו לו לסיפור, ולא בטוח שקרו במציאות.
אז אתה בעצם מציע שלעתליה לא היו יורשים, בגלל כל הרציחות שהיו קודם, או בגלל כל סיבה אחרת, וכתוצאה מזה, יהוידע התכוון לתפוס את השלטון, וכנראה הוא לא היה יחיד. כדי להקדים את כולם וכדי לבסס את הטענה שלו ללגיטימיות השלטון, הוא הציג את הילד שטען שהוא היורש של עתליה, שהוא הציל אותו בקטנות וכל הסיפור. וזה מה שטענה הגרסה הרשמית של התעמולה שלו, ומכאן ואילך זה הגרסה שנשתמרה בתנך.
נכון מאוד, ועתליה כמובן הייתה צריכה למות מיד לפני שתספיק לטעון שאין לה יורשים, ובכך לפגוע בטיעוניו של יהוידע או במעמדו של הילד שאותו הציג כיורש. ולכן גם היא קרה מיד קשר, בלי לומר לנו באמת מה היה שם. מכאן ואילך היה יהוידע השליט של יהודה מאחורי הקלעים. וכפי שמספר מלכים, ספר מלכים, בפרק י' ב' ה', ויעש יואש הישר בעיני אדוני כל ימיו אשר הוראו יהוידע הכהן. במילים אחרות הוא היה בובה של יהוידע.
אז אם ההשערה הזאת נכונה, זה אומר שבית דוד חוסל כולו כבר במאה התשיעית לפני הספירה. כל המלכים הבאים, אחרי עתליה, לא היו יורשיהם הישירים של דוד ושלמה. אז אולי יותר נכון לקרוא להם בית יהוידע, על שם האיש הביא לעלייתו לשלטון של יואש.
בדיוק, נכון.
אוקיי, אז שחר, איזה עוד דוגמאות יש לנו לנשים מלכות במקרא, אחרי שסגרנו את סיפורו של הילד המולך?
כמו שאמרת בהקדמה, המקרא לא כל כך אוהב נשים בעמדות הנהגה. יש יוצא דופן כמו דבורה הנביאה, וגם היא מוקפת גברים, בשופטים דלת מציגים אותה כך. ודבורה, אישה נביאה, אשת לפידות. כלומר, ישר מסבירים לנו מי בעלה.
זאת אומרת, היא לא עומדת בפני עצמה, היא אשתו של.
היא אשתו של, היא עומדת בפני עצמה, אבל חייבים לצרף אותה לבעלה. ויש את כל הסיפור שם, שמגלגל בכלל השופט ברק בן אבינועם. כנל, למשל, חולדה הנביאה, שמתייעצים איתה לגבי עניין חשוב במלכים ב' כב' י' ד', תראה איך מציגים לנו אותה. וילך חלקיהו הכהן והחיקם והחבור ושפן והסייה, אל חולדה הנביאה, אשת שלום, בן תקווה, בן חרחס, שומר הבגדים, ויושבת בירושלים במשנה.
זאת אומרת, ברגע שמזכירים אותה, חייבים מיד לדחוף את כל השושלת של בעלה.
וגם את השם של אבא שלו ושל סבא שלו וגם את המקצוע שלו.
כן.
במקרה או שלא במקרה, ניתן לספור על אצבעות יד אחת את אנשים שהגיעו לעמדות של שליטה בעם, לאחר עתליה. לאחריה הייתה רק אישה אחת ששימשה בתפקיד הגבירה, אמו של אחד ממלכי יהודה האחרונים, יהויכין, ששלטה כעוצרת כשהיה ילד צעיר מדי מכדי למלוך בעצמו. בתקופת החשמונאים שלטה במדינה המלכה שלום ציון, אלמנתו של המלך אלכסנדר ינאי, לאחר שהוא מת, וימי שלטונה דווקא נחשבים לתור זהב של שליטה יעילה וסגסוג ושלום. תור זהב שלא חזר יותר, כי בניה התגלו כשלטים מוצלחים הרבה פחות ממנה, ובימיהם נכבשה הארץ בידי הרומאים. אבל היא שלטה בזמן שרוב מוחלט של ספרי התנך כבר היו כתובים וחתומים. ועל ימי החשמונאים הכהנים והסופרים פחות ססו לכתוב ולערוך ספרים שיכנסו לקנון, אז נשארנו עם הדעה המקראית המסורתית והשמרנית על רתיעה משלטון של נשים.
אני רואה שאתה מאוד מגן על עתליה, אבל המקרא עצמו קורא לה מרשעת. היא היחידה בתנך שנקראת בכינוי כל כך שלילי. למה אתה מגן עליה?
עתליה היא מרשעת לפי האמונה של התנך שעבודת הבעל היא דבר רע. אמרנו שהתפיסה התנכית של אנשים היא לפי יחסם לאלוהי ישראל מול אלוהים אחרים. שים לב מתי המקרא קורא לכך מרשעת. לא כשנכתב שהיא רצחה את זרע הממלכה, ולא כשנכתב שהיא תפסה את השלטון, אלא רק בדברי הימים ב' כ"ד ז', כי עתליהו המרשעת, בניה פרצו את בית האלוהים. זה המדד העיקרי מבחינת התנך.
יש עוד עקרון מקראי שאפשר ללמוד מהסיפור הזה?
לדעתי הפרשה הזאת יכולה ללמד אותנו עוד עיקרון שאני קורא לו עיקרון מטוטלת המרידות.
אוקיי, תסביר.
אין כמעט אף מרד שמשיג את מטרתו הסופית. ברמה העקרונית, כל מרד מצליח רק באופן זמני, ואז בא מרד נגדי שמשנה את המצב לכיוון ההפוך. יהוא מרד, אבל הוא לא הצליח להשמיד את כל בית אחיו, כי הוא ידע שמר על יואש. ומכל מקום, יהוא לא הצליח לכבוש גם את ממלכת יהודה. עתליה מרדה, אבל נשארה בשלטון רק זמן קצר, ואז מרדו בה. יהוידע מרד בעתליה כדי להחזיר את יהודה לתלם היהוויסטי, אבל אנחנו נראה בעתיד מה יקרה בסופו של דבר לאחר מותו.
אוקיי, בפרק זה של עושים תנך למדנו להכיר את המלכה שהמקרא כינה אותה מרשעת, המלכה עתליה שנישאה למלך יהודה והולידה את יורש העצר החזיה. לאחר שמת היא עלתה בעצמה לשלטון ביהודה ולשם כך רצחה את כל זרע הממלכה, אבל פספסה תינוק שהוסתר בבית המקדש במשך 6 שנים על ידי יהוידע הכהן ואשתו יהושבע. אחרי 6 שנים יהוידע הוציא אותו משם והכתיר אותו למלך, ואז בוצעה הפיכה שלטונית וכחלק מההכתרה תומכיו של המלך החדש רדפו את עתליה המלכה והרגו אותה.
כן, ניכר שהסופר המקראי לא ראה בעין יפה שליטה דומיננטית של נשים בכלל ושל נשים מלאכות בפרט. גם ציון המושג מרשעת שמופיע כמילה יחידנית והודבק לעתליה, וגם המעשים שיוחסו לה כסבתא שרוצחת את כל נכדיה ללא שום הסבר הגיוני, וגם תיאור שליטתה הרופפת בממלכה, למרות התיאור המקביל התקיף של אכזריות שליטתה בממלכה, דברים שלא מתיישבים האחד עם השני.
בקיצור שחר, סקסיזם, מיזוגניות הן לא תופעות חדשות.
ממש לא.
אוקיי, עד כאן הפרק שלנו בעושים תנך. אני רוצה להגיד תודה רבה לאורך הקול שלנו, ניר סייג. אני רוצה להזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק חדשות העולם העתיק, שם נמשיך בדיונים גם על הנושא הזה וגם על נושאים אחרים. דבר נוסף, שחר, אתה אוהב לחפור?
מאוד.
אנחנו כבר חופרים על הנושא הזה של עתליה בפרק הזה. אז האם אתה ידעת שניתן להתנדב לחפירות של רשות העתיקות, אפילו למה שאני קורא לזה חד יומי, לבוא פעם אחת ולחפור?
לא ידעתי.
אוקיי, אז אני אספר לך שמי שרוצה לעשות את זה, בעצם להתנדב ברשות העתיקות, להגיע לחפירה, אפילו באופן חד פעמי, יכול לפנות אליהם. אני גיליתי את זה בעצמי לא מזמן, ואני הולך לעשות את זה בקרוב, ואני אספר איך היה. ניתן לפנות לרשות העתיקות בכתובת מייל, שגם תצורף לפרק הזה, אבל אם מישהו רוצה לרשום, זה הזמן. הכתובת היא מירב, M-E-Y-R-A-V, את Israantik, israntiqu.org.il, ולכתוב להם שפשוט רוצים להתנדב להגיע לחפירות. הם ינדבו אתכם לרכז החפירות האזורי, ואני מניח ויודע שיש חפירות כמעט בכל הארץ, ככה שתוכלו למצוא משהו אפילו ממש קרוב אליכם. פשוט להגיע, נשמח אם תספרו להם שהגעתם דרך עושים תנך, ואם תרצו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק חדשות העולם העתיק איך הייתה החפירה שלכם, גם נשמח לשמוע. אז עד כאן, פרק נוסף של עושים תנך, ועד הפרק הבא, תודה שחר ענבר.
תודה רבה, יותם.
יאללה, ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.